שתי הברכות הללו, שתי הברכות שלפני קריאת שמע, שבהן סדר העולם העליון וסדר כל גורמי השמיים. אחר כך הברכה השנייה, האהבה הגדולה והשמחה הגדולה של הקדוש ברוך הוא בעם ישראל ואהבת התורה שלנו. וזה, כל זה לפני קריאת שמע. ופה הוא כותב, אחרי שתי הברכות הללו מקבל עליו החסיד עול מלכות שמיים. אמרנו, זה כוזרי אבן שמואל, זה תוספת של אבן שמואל. בספרים זה לא כתוב, אף על פי שזה הגיוני מאוד, אבל זה לא מוזכר עול מלכות שמיים. ופלא. אלא הוא מדגיש עול תורה. עול תורה. וגם פה הוא משנה ואומר, באומרו אחרי קריאת שמע ברכת אמת הוא יציב, ובתרגומים האחרים כתוב, בקריאת שמע גופה מקבל עליו עול תורה. אמרנו, כמו ששם מודגש, ודיברת בם, ושיננתם לבניך, ודיברת בם. ואחר כך ברכת אמת ויצב כל התעניינים החייבים את קבלת עול התורה. כי לאחר שנתבררו לו כל הדברים שהזכרנו והבינם והכירם, כאילו איסור אסר על נפשו והעיד עדים, כי מקבלם הוא עליו כשם שקיבלו מבותיו לפניו. כל בוקר אנחנו בעצם, וגם בערב, מוסרים עדות שאנחנו מקבלים עלינו, מקבלים עלינו את האמונה בקדוש ברוך הוא, אמת שאתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון, בלעדיך אין אלוהים, אמת וכו', אמת, אמת. וכי כך יקבלו בניו עד עולמי עד. אנחנו מקבלים גם על הדורות הבאים. איך יכולים לקבל על הדורות הבאים? מי אתה שתקבל על הדורות הבאים? אני מקבל עליי לחנך אותם בהתאם לזה. לחנך אותם בהתאם ליסודות האמונה. וכן הוא אומר בהמשך הדברים, על אבותינו ועלינו ועל בנינו ועל דורותינו. דבר טוב וקיים, חוק ולא יעבור. אחרי זה יסדר לו החסיד את העיקרים שבהם תשלם האמונה היהודית, והם ההודעה בריבונות האלוה יתברך וקדמותו, בהשגחה שהשגיח על האבות ויותו נותן התורה. וכי ראיה על כל אלה יזכיר בחתימת רבך את יציאת מצרים, אמת שאתה הוא השם אלוהינו, אמת מעולם ושמך, בעזרת אבותינו אתה הוא מעולם מגן ומושיע להם ולבניהם אחריהם בכל דור ודור. אשרי שישמע למצוותיך ותורתך דברך ישים על ליבו, אמת ממצרים גאלתנו. אדם המודה בכל אלה מתוך הכרה גמורה הוא ישראל אמיתי. אז יש שם אמת, 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 כלומר יסודות של אמונה. רשימה של יסודות של אמונה, יש סידורים שזה מודגש בהם. אמת, אמת, נדמה לי 8 פעמים אמת. הוא ישראל אמיתי, הוא מותר לו, רשאי, לצפות להידבקות בעניין האלוהי, הדבק רק בבני ישראל מבין כל האומות. איש כזה ראוי לעמוד בתפילה לפני השכינה. הוא ישאל ויענה, וצריך המתפלל שיסמוך גאולה לתפילה בתכלית זריזות ושמחה, כמו שהזכרנו. לא הזכיר את זה מקודם בסעיף ה', אני מציין. סעיף ה', הוא לא הזכיר את זה ביחס ל... שמיכת גאולה לתפילה, אבל ביחס בכלל לעבודת השם, עבודת השם בזריזות ובשמחה. על כאן העניין של שמיכת גאולה לתפילה. אז רבנו יונה אומר, שתלמידי רבנו יונה, שם רבנו יונה, שאומר שהעניין של שמיכת גאולה לתפילה, הזכרנו את גאולת מצרים, יציאת מצרים. ובכוח יציאת מצרים יצאנו מעבדות לחירות. אבל מה המשמעות של זה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו מעבדות לחירות? שנהיינו עבדי השם, קוראים להיות עבדי פרעו, נהיינו עבדי השם. קוראים להיות עבדי פרעו בכל המובנים של פרעו, במובן של כל היצר הרע שבעולם, שהם חושבים שהם משוחררים, הם משוחררים, הם עבדים ליצרים, לתאוות, למוסכמות חברתיות בינלאומיות, לאירופה המשוגעת, שמאבדת את עצמה לדעת. אנשים נהיים משועבדים לזה, עושים תהלוכות והפגנות והצהרות. על מה? על תרבות אירופה המטורפת שהולכת ומתאבדת. אז הקדוש ברוך הוא הוציא אותנו, זה המשמעות של זכירת יציאת מצרים. תזכור בכל יום, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות, ותקבל עליך עבדות השם. קבל עליך מלכות שמיים ועבדות השם. ותפילה, אומר רבנו יונה, היא נקראת עבודה. התפילה נקראת עבודה. זה המשמעות של צמיחת גאולה לתפילה. שלא יהיה הפסק בין גאולת מצרים. מה המשמעות של יציאת מצרים, גאולת מצרים? עבדות להשם. בירושלמי כתוב יותר מזה. כשחשבתי שרבנו יונה הוא שמביא את הירושלמי, ועכשיו ראיתי שזה לא. כאילו לא מצאתי את זה ברבנו יונה. אבל מה? לא, רבנו יונה במסכת ברכות. דף דלת, יש שם סמיכת גאולה. רבי יוחנן אומר, זהו בן העולם הבא. מי הוא בן העולם הבא? זה הסומך גאולה לתפילה. אומר, מה? כזה דבר, בסדר, תגיד, חשוב, אבל הוא, זהו, אם הוא סומך גאולה לתפילה, הוא בן העולם הבא. אז אכן הוא מסביר את ההסבר שאמרנו עכשיו, שהמשמעות היא שהוא מקבל עליו מלכות שמיים, שהוא מקבל עליו עבדות להשם. תפילה היא עבודת השם, ולכן תפילה מתחילה בקריאה והשתחוויה, שאתה מקבל עליך עבדות להשם. והתפילה היא גם, הוא אומר, ביטוי של ביטחון בהשם, באמונה בהשם וביטחון בהשם. ניגוד לכל ההסברים, בקשות בתפילה, כל מיני דברים, לא יודע מה, תולים ברב זצה, לדעתי בוק איסטרוקי. הרבן יונה אומר שאדם מתפלל להשם, זה ביטוי של אמונה וביטחון בהשם, אחרת מה לא לבקש מהשם? מה אתה מבקש בקשות? אבל זה המבחן של מי שמאמין בהשם. מי שמאמין בהשם מבקש ממנו בקשות, מי שלא מאמין לא מבקש. הוא חושב שזה תרגילים. אבל הירושלמי אומר בתחילת ברכות, או אולי באחד הדפים הראשונים, אז הירושלמי אומר, למשל, למה הדבר דומה? מי שאינו סומך גאולה לתפילה. לפי זה אנחנו מבינים את המשמעות. מי שאינו סומך גאולה לתפילה, דומה לאדם שנכנס לרחוב, נכנס לרחוב של המלך, שם שומרים, ההכנות ברכות השחר, הוא הולך ברחוב, מתחיל, מגיע למתחם של ארמון המלך, עובר עוד שומרים, עולה, נכנס, פסוקי דזמרה, עובר עוד יותר, אז עוד יותר, ברכות קריאת שמע או ברכותיה, ואז מגיע להיכלו של מלך. ושמיכת גאולה לתפילה, אומר הירושלמי, זה כאילו שהוא דופק על הדלת. דופק על הדלת של מלכו של עולם. ואם הוא לא סומר, כאילו, ריבונו של עולם בא, פותח את הדלת, רואה, לא, הוא הלך רגע לכתוב איזה אס-אמס בפלאפון שלו בצד. מה זה? זאת אומרת, כשאתה מגיע לתפילת 18, הגעת למלך מלכי המלכים. לכן זה מה שרבי יהודה הלוי מדגיש, וצריך המתפלל שיסמוך גאולה לתפילה. אז הגמרא אומרת, אבל הוא מוסיף, בתכלית זריזות ושמחה. מה תכלית זריזות ושמחה? כי זה הפגישה עם הקדוש ברוך הוא. זה הפגישה עם השכינה, זה הפגישה עם מלך מלכי המלכים. זהו, זה המשמעות של תפילה. אז כשאתה מגיע, עובר ועובר ועובר, הולך ומתעלה בתפילה, יותר ויותר, יותר ויותר, עד שמגיע בתכלית זריזות ושמחה. שום חולשה, שום עייפות, זריזות ושמחה. ייפגש עם המלך. ובעומדו להתפלל. זה, אז זה תוספת של רבי יהודה הלוי. של רבנו יהודה הלוי, תכלית זריזות ושמחה. מה? ואז ראוי שיסמוך גאולה לתפילה בתכלית ההשתדלות והחשק. אני מבין שמה שהוא אמר לפני כן, כמו שכבר בערנו מקודם, הזכרנו מקודם, אז זה במאמר, מאמר שלישי סעיפי, ואחר כל ההכנה הזאת, מעורר כוח הרצון את כל האיברים המשמשים אותו לעשות נחתם, מתוך זריזות, חריצות ושמחה. אז נראה עכשיו פה, נראה מה, כן, מה התרגום שלהם שם. אחר הצעה זו, ירומם הכוח הרצוני, כן? הרב קפח, ירומם הכוח הרצוני, כל הכוחות המשרתים אותו בזריזות, וחריצות ושמחה. ותעמוד בעת העמידה, ותעמוד בעת עמידה ללא עצלות, ותשתחווה כאשר יצווה עליה להשתחוות. שמה יכול שזה בתפילה. כן. והוא אומר, הוא אומר אצלנו, הוא אומר, גם פה, כמו שקדם לנו. רק רגע. אני אסמוך גאולה לתפילה בגאיה אל חרץ ואל משת. ופה כתוב בנשת וחרץ ופרח. פרח זה שמחה כנראה. אז יש פה עוד תואר שהוא לא נמצא פה. מה אומר בהערות הרב אבן שמואל? לא מאיר על זה על התרגום. זריזות ושמחה, אז הוא כותב שבאמת טיבול כתוב החריצות והזריזות. הוא מודה שזה... או, במקום חריצות, הוא כותב שמחה. אבל זה שני דברים, חריצות וזריזות. לא אותו דבר. חרוץ. חרוץ וזריז. לא אותו מושג. מה?
נראה שהשמיכה בגאולה התפילה, חרצו וזרזות, תחלית החשת וזרזות, ויעמוד לתפילה בתנאים אשר עמידה לתפילה באותם תנאים שהוא הזכיר בתייפה, זאת אומרת שכולל השמיכה. והשמיכה לגאולה התפילה, שפה זה
אנחנו פה ניקח את אבן שמואל. אבל כאילו, חריצות וזריזות, במקום שיש זריזות ויש חריצות, יש גם שמחה. לא, או לא יכולה להיות חריצות וזריזות בלי שמחה.
זה גם חשק.
כן, אדם שהוא לא ב... כן, חשק, זאת אומרת. טוב, ובעומדו להתפלל לפי התנאים שהזכרנו למעלה, פותח החסיד בברכות הכוללות את כל ישראל. כי התפילה והתחינה על העניינים הפרטיים הן מן הבקשות שברשות. ונקבע להם מקום לכל הרוצה בהם בברכת שומע התפילה. אז הרבי הלוי אומר, כל תפילת 18 זה ברכות על כלל ישראל. ברכות שכוללות את כל ישראל. כבר ראינו פעם שהגרא אומר בשנות אליהו על המשנה חסידים הראשונים היו שנים שעה אחת קודם התפילה כדי שכוונו את ליבם למקום. אז הגרא אומר שם מה הם היו צריכים לכוון את ליבם? אומר הגרא, לפי שאסור לאדם להתפלל על עצמו בתפילת 18. ככה הלשון של הגר"א שם בשנות אליהו, כפי שאסור לאדם להתפלל על עצמו בתפילת 18, אלא להתפלל על כלל ישראל. יש מקום אחר, הוא אומר, כל התפילה צריכה להיות על השכינה. תפילה על השכינה. ותתפלל חנה על השם. על השם. תפילה על השכינה. אבל נכון, אז רבנו יונה והפוסקים מביאים שיש שיטות שאפשר להזכיר בכל ברכה בקשה מעין הברכה. אבל אלה שחולקים על זה סוברים שזה הפסק. אם אתה מבקש בקשה פרטית, זה הפסק. אבל מקובל בכל מקום, הלכה למעשה, ושם ברפאנו, אז כל הסידורים כתוב, יוסיף, אם יש לו בקשות רפואה, יוסיף כאן. הגר"א אומר, לא, לא עושה שום דבר, תפילת 18 רק על כלל ישראל, ואם יש לו בקשות פרטיות, אז באלוקיי נצור לשוני מרע ושפתיים מדבר מרמה, שהגר"א אומר לומר את זה לפני יהול הרצון עם רעיפי, כי אחרי יהול הרצון כבר סיימת תפילת 18, אפילו אם לא הלכת עוד. אז הוא אמר לפני כן, ואז הוא יוכל לבקש בקשות פרטיות. רבי יהודה הלוי אומר, בשומע תפילה, שם יכול להוסיף, ושהלשון אני חושב שרבנו יונה בברכות, שעל זה נתקנה ברכת שומע תפילה. על זה היא נתקנה, על כל מיני בקשות פרטיות שאדם רוצה להוסיף תפילות פרטיות. התפילה! תפילת כלל ישראל. למה? תפילות כנגד תמידים תקנו. תמיד של שחר לא היה פרטי. אין קורבן פרטי, קורבן תמיד. קורבן תמיד הוא קורבן של כלל ישראל, וכל כלל ישראל שותפים בו. אז תפילה שבאה במקום קורבנות התמיד, היא תפילה על כלל ישראל. עיקר התפילה על כלל ישראל. המסקנה
שלנו על היציאות אבות תקנו. מסבירים על הלילה קורבנות.
יש בזה מסקנה? יש לנו מחלוקת תנאים. יש לנו מחלוקת. מחלוקת תנאים. אחד אומר כך, אחד אומר כך. וגם האבות, נוס, כדאי תח שהאבות היו פרטיים, ודאי שהם היו כלליים. אז סתם למדו במרכז הרב. פה ההגדרה שלו, מדבר הרב קפח גם כן ככה, ויעמוד תפילה בתנאים שקדם זכר לפחות הכוללות ישראל, כי החשק והתפילה, החשק, הקשות והחשק, כי החשק והתפילה במשה מיוחד, אינו אלא מן הנדבות. שאינן חובה. אז הוא אומר, מה זה מיוחד? מיוחד לכל פרט. וכבר היה להם מקום בשומע תפילה למי שרצה. ו... ויעמוד לתפילה בתנאים אשר קדם זכרן, בברכות הכוללות כל ישראל, כי המשאלה והבקשה במה שמיוחד לו, אמנם היא מתפילות הרשות שאינן מחויבות, יש להם מקום בשומע התפילה למי שרוצה. אנחנו אומרים תמיד מחלוקת רמב״ם ורמב״ן לגבי חיוב תפילה, שבדעת הרמב״ם יש חיוב תפילה בכל יום, בדעת הרמב״ן רק בשעת צרה חיוב תפילה, אבל אנחנו לא עושים חילוקים בין בקשה פרטית או כללי, בין שנגיד שדאורייתא, בין שנגיד שדרבנן, חיוב תפילה בכל יום. בכל אופן, הרמב״ם אומר, בעצם כל אחד היה מתפלל לפי צחות לשונו. אבל כיוון שראו שאנשים לא יודעים איך להתפלל, תקנו תפילה. פה רבי יהודה לוי לכאורה אומר משהו אחר. התפילה המחויבת זה תפילה על כלל ישראל. רבי יהודה לוי. תפילה מחויבת, תפילה על כלל ישראל. תפילה פרטית היא רשות. אם אתה רוצה, יכול להתפלל. מותר לך להתפלל על עצמך. גם המשמעות, לא כזה פשוט לבוא לעמוד בתפילה, הוא אומר, מי שיקדים את כל יסודות האמונה, כל עקרונות האמונה לפני כן, יקדים את כל יסודות האמונה, אז הוא רשאי לבוא ולעמוד בתפילה. משמע כאילו לא כך פשוט לבוא לעמוד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא. מה אומרים בחסידות? לא כך. רבי יוחנן אומר, הלוואי והתפלל אדם כל היום כולו, שכל היום יעמוד בתפילה. רבי אליהו גוטמכר אומר, התפילה הכי גדולה זה תפילה שאדם מכניס אותה בתוך הלימוד שלו, שבתוך הלימוד הוא מתפלל. איך אפשר? למשל, הגמרא מזכירה איזה פסוקים. אז הוא קורא את הפסוק כתפילה. מתפלל אותו. זה התפילה הכי גדולה. הוא אומר, למה? כי כל תפילה יש בה סכנה שמקטרגים נאחזים בה. מעניין איזה... שלמי אומר על זה שגאולה צריכה להיות סמוכה לתפילה, תכף לגאולה תפילה, ותכף לנטילת ידיים סעודה. כאילו לא יפסיק בנטילת ידיים לסעודה. שלמי אומר שאם אדם מפסיק בנטילת ידיים לסעודה, אם אדם לא מפסיק בנטילת ידיים בברכת נטילת ידיים לבין הסעודה, אז המקטרגים לא יכולים לשלוט בסעודה הזאת. אילו היא שמורה. אז ככה גם התפילה, על ידי סמיכת גאולה לתפילה, אבל התפילה פרטית, יש בה סכנה. יש בה סכנה. בשמירה. בכל אופן, הוא אומר שהתפילה שאדם חייב בתפילה, תפילה על כלל ישראל. והתפילות שהוא מתפלל על עצמו הם רשות. מעניין, הרמב"ן שאומר שהתפילה, צריך להתבונן בזה, הרמב"ן שאומר שתפילה בעת צרה היא מדאורייתא. בפשטות זה תפילות על כלל ישראל, כי תבוא מלחמה בארצכם, על הצר הצורר אתכם, והריאות הם בחצוצרות. זה הפסוקים שמשם הוא לומד, חיוב של תפילה. תפילות על כלל ישראל. אבל נראה לי שאומרים את זה גם לתפילה פרטית. ובברום, הצדיק לברכה, מורנו ורבנו, בברום שפירה, זכותו תגן עלינו ועל כל עם ישראל. אז בסקנותו, אז הוא היה הרבה יושב בתפילה. אבל בסוף התפילה היום אומרים בישיבה שלושה פרקי תהילים, גם עכשיו אומרים במרכז הרב, כל יום, כל יום. זה תקנה של רב אברום, אילו הרב צבי יהודה הניג את זה בזמן מלחמה, ורב אברום קבע את זה סדר יומיומי, נראה לי שאחרי כל תפילה, כל תפילה, גם שחרית, גם מנחה, גם ערבית, אומרים שלושה פרקי תהילים. ורב אברום היה עומד, ואמרו לו פעם, למה הרב עומד בתפילה, ראינו שעה ושעה, ופתאום בא, הוא אמר, זה דאורייתא, זה דאורייתא. למה? כי מתפללים על חולים בסכנה, תפילה בעת צרה. משמע שהוא הבין שתפילה בעת צרה זה גם צרה של היחיד, עת צרה של היחיד. אבל פה הוא אומר לו, תפילה על היחיד זה רשות, זה לא חובה. על כלל ישראל, על כלל ישראל חייבים להתפלל. מאוד מעניין. עכשיו יש פה איזה סוגריים תוספת שלו, זה לא כתוב, אני חושב, בתרגומים האחרים. קודמות לברכות הבקשה, ברכות שבח. גם אם זה אמת, אבל לא כתוב. בברכה הראשונה, הנקראת אבות, יזכיר המתפלל את מעלת האבות, וישים אל ליבו, כי הברית אשר ניתנה להם מאת האלוה, קיימת לעד ולא תופר. כי אומרו, הוא מביא גואל לבני בניהם, לבני בנים. מביא גואל. של הרב קפה, והתאר מן הברכה הראשונה נקראת אבות חסדי האבות, ויציבות הברית מאת השם להם לעולם לא יופר. באומרו הוא מביא גואל לבני בניהם, הרב קפה, לבני בניהם, למען שמו באהבה. מעניין, שאומר, הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה. מה זה למען שמו? לא למענכם אני עושה בית ישראל, ודע לכם, בושו ויקלמו מדרככם, כי אם לשם קודשי. אז זה מה שהוא אומר, שהברית ברית יציבה, קיימת, לא תופר, כאומרו הוא מביא גואל לבני בניהם. כלומר, הגאולה תלויה בברית. דיברנו הרבה פעמים, מה שהרב צבי יהודה אומר על ברית, זכות אבות תמה. אומר רבן תם, תוספות בשבת, נהי. זכות אבות תמה, אבל ברית אבות לא תמה. מה ההבדל? הברית היא אלוקית, שמיימית, לעומת הזכות שהיא אנושית. אז הברית לא תמה ולא תיתום לעד. ולכן הוא מביא גואל לבני בניהם למען שמו. לא תלויה הגאולה בזכויות שלנו. הגאולה היא מוחלטת. רבי יהושע, הגאולה אינה תלויה בתשובה. זה מעניין. אני ראיתי לאחרונה שמרב פסחים אומרת, דף קי"ז, אומרת, רבי אליעזר אומר, כל פרקי תהילים, דוד המלך המהר"ל כנגד עצמו. כך אומר רבי אליעזר. רבי יהושע אומר, מה פתאום? כל תהילים כנגד הציבור המהר"ל, נגד כלל ישראל. חכמים אומרים, יש כאלה ויש כאלה. יש פרטיות, יש כלליות, יש ציבוריות. פרקים, יש תפילות כאלה, תפילות כאלה. על מעניין, רבי אליעזר אומר, הכל כנגד עצמו. אני לא יודע אם אפשר להגיד ככה מה שאני אומר, אבל מה שרבי אליעזר אמר בהתחלה, שהגאולה תלויה בתשובה. זאת אומרת, היא תלויה בפרטים. אם הפרטים יחזרו בתשובה, אלו לא תהיה לו. אבל זה מה שהוא אמר, דוד המלך התפלל כנגד עצמו. תפילות פרטיות. ורבי יהושע אומר, לא, הגאולה אינה תלויה בתשובה. הגאולה היא תלויה בכלל ישראל. מביא גואל לבני בניהם למען שמו. ודוד המלך כל ספר תהילים על כלל ישראל. קיבלו רבי יהושע כללי, רבי אליעזר פרטי. אם תרצו להגיד למונחים שלנו, זה לא רק. אולי מרכז הרב והחרדים, התפיסה החרדית, התפיסה הכללית והתפיסה הפרטית. אבל לא יודע אם מותר להגיד ככה, רבי יהושע. לא, גם אותה מחלוקת, רבי יהושע אומר בתשרי, רבי אליעזר אומר בתשרי נברא עולם, שאומר בניסן נברא עולם. תשרי זה חודש של עבודה פרטית, חודש התשובה והרחמים של הפרט, וכל יחיד ויחיד, יש לו יום כיפור משלו. זה הבסיס של בריאת העולם. רבי יהושע אומר, לא! בניסן נברא העולם, בבחינה של ניסן, ניסן זה חודש של כלל ישראל. מה כלל ישראל? יצאו מצרים כי היו צדיקים? יצאו מצרים כי הקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים. שהרמב"ם אומר, מאהבת השם אותנו, ומי שאומרו את השבועה אשר נשבע לאבותינו, עשה משה רבנו רבם של כל הנביאים ושלחו, והוציא אותנו מצרים.